שלום לך אברהם סנדק.
שלום משה.
לפני שניגש אל לשמוע ממך מי היה בנך זיכרונו לברכה, אהוביה היקר, אני צופה בתמונות מן ההפגנה אתמול בירושלים. אני רואה שהאלימות גוברת, מעצרים, יותר ויותר מפגינים באים, הרצח של בנך, וזה ברור לי שמדובר ברצח, אני קורא לזה רצח, אני לא מוכן לטייח את הסיפור הזה, אנחנו ניכנס לפרטים בהמשך. חלפה כבר שנה ממנו, חלפה כבר שנה מאז, ועושה רושם שכל דמי אחיך, כל דמי בנך זועקים מן האדמה, ועוד ועוד אנשים ונוער מגיעים ולא מוכנים לשתוק, לא מוכנים לתת לדבר הזה פשוט להיעלם.
כן, באמת. אפילו שמתי לב שהערוצים קוראים לזה מחאות אהוביה סנדק. אמרתי לאשתי, תשמעי, אהוביה מוחה. כמו שניסחת, כמו דמי, כל דמי בנך זועקים מן האדמה. זה ממש המחאה שהוא מוחה אותה. אמת.
מה המחאה?
המחאה יש לה המון קומות ורבדים. בצורה הכי פשוטה, זו בעצם מחאה על הצדק, על הצדק, על מחאה כנגד העוול הנורא שאנחנו חווים כאן, לפי כל המידע שיש בידינו. מדובר ממש בניגוח, מדובר בהתנהגות מזעזעת של שוטרים, שאפשרו לבן שלי להישאר תחת הרכב 40 דקות, ולא חיפשו אם יש מישהו תחת הרכב, שלא נתנו לכוחות הצלה שהגיעו באוטובוס של צה"ל, פרמדיקים של צה"ל, לא נתנו להם לטפל באירוע, ואולי למצוא אותו תחת הרכב, וכן הלאה. כל ההתנהלות שאחרי, הניסיון הטיוח הזה להשאיר את הסיפור סגור כל כך הרבה זמן, זה דבר שמציס אנשים, ואני חושב שבאיזשהו מקום הוא גורם לאנשים תחושת חוסר ביטחון, בגלל זה הם כל כך זועקים, ברובד הזה של הזעקה. כי קשה לחיות במדינה שאתה מרגיש שרגע, אם יקרה לי משהו, אז לא יהיה צדק סביב זה? בכלל, האם יש מצב שמשטרה פתאום תוכל לעשות לי משהו? ועוד אחר כך זה יטוייח, כאילו זאת תחושה קשה מאוד, לכן אנחנו אומרים, השיבה שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה, ואסר ממנו יגון והנחה, כי זה ממש יגון והנחה לחוות את זה. אנחנו חווים את זה חזק, אנחנו, המשפחה, קרובים אל אהוביה, חווים את זה חזק, אבל כל אחד בטח אומר לעצמו, לי זה לא יקרה. אז שכל אחד לא יחשוב לעצמו, טוב, הם בטח איזה משפחה יוצאת דופן, יש להם בן נער גבעות, אנחנו משפחה, ציונות דתית, כמו כולם, באנו מגוש קטיף, למדתי בישיבת קרני שומרון, כן, וכזה דבר עף עלינו, וזה לא קשור לשום דבר, כן, יש לנו, אנחנו הולכים ונצברים אצלנו סיפורים, אנשים פשוט מגיעים אלינו, באמצעות הדף פייסבוק שלנו, לקחי אהוביה, מגיעים אלינו אנשים עם כל מיני סיפורים של טיוח, של דברים שקרו מהמשטרה. אז זו זעקה ברובד ראשון, כמובן יש גם את הזעקה של חברים של אהוביה, שכל כך אוהבים אותו, שהם מגיעים וכואבים. וככה רבדים על גבי רבדים, אני חושב שבתוך הזעקה הזאת יש זעקה נוספת. זאת ארץ ישראל שזועקת. כי אהוביה הוא היה חתיכה מתוך אדמת ארץ ישראל. הוא פשוט כמו גוש אדמה שיוצא מהאדמה והולך. וזאת ארץ ישראל שכואבת וזועקת. ואנשים מרגישים את הכאב של האדמה, שיש היום הרבה זלזול בארץ שלנו, בחלקת אדמה שלנו, במשאב החיים שלנו. שעליו אנחנו צומחים, אנשים מרגישים שאהוביה היה דמות שפשוט קשורה לארץ הזאת, חיה אותה, ואנשים רוצים להרגיש את האדמה הזאת, להרגיש את העוצמה הזאת, להתחבר אליה. וברבדים עוד יותר עמוקים, אני חושב שהזעקה הזאת היא גם הולכת למקומות שאנשים מרגישים שהיא קשורה לכל המקום של הזהות העמוקה והפנימית של עם ישראל, למקום של המהות של עם ישראל. כי אהוביה, בלי שאנשים הכירו אותו, אבל רק רואים את התמונה שלו, רק שומעים עליו קצת, וישר מרגישים, זה נער שהוא מאוד חטוב, הוא מאוד מזוקק, הוא מאוד צרוף מתוך הזהות העמוקה של עם ישראל. הוא ממש חי משהו מאוד מאוד, בשלב הראשון מסקרן, ובשלב אחרי שמעמיקים, מרגישים, וואו, מה הוא חי? הוא חי את מה שאנחנו באמת באמת בפנים רוצים להיות.
אתה יכול לתת דוגמה? דוגמה למה שאתה, מכיצד אהוביה חי, כיצד, במה באו הדברים הללו לידי ביטוי בחייו?
כן, אני יכול לספר קצת על היום יום שלו, כן, היו לו כל מיני תקופות, אני אקח ככה בערך שנה לפני שהוא נרצח, אז היום יום שלו היה נראה בצורה כזאת שהוא היה קם עם הנץ ולוקח את המראה, יורד עם המראה, הוא היה בעצם גר במעוז אסתר, זה מאחז, מחוץ לגדר, גרים בה במקום צחיח או קר, תלוי בעונות השנה, ללא מים, ללא חשמל, עד שהם הורידו לעצמם איזשהו כבל.
איפה זה נמצא?
להם שם עדר. מעוז אסתר זה צפונית לכוכב השחר. כוכב השחר זה בבנימין, מי שלא מכיר, אז די באזור של בית אל, יותר מוכר לאנשים. צפונית לירושלים. ושם הוא היה הולך, רואה את הצון, שעות רואה את הצון, היה לו תיק שחור על הגב ובתוכו מחברות, שאנחנו לא ידענו מה מתחולל במחברות האלה. אנחנו כהורים עוד זוכרים את זה שהמאבחנת הפסיכו-דיאגנוסטית אמרה שהוא לא ידע לכתוב. היא אמרה שאין לו שום בעיית קשב וריכוז, אבל שיכול להיות שתהיה לו בעיה בכתיבה, והנה הוא כתב מחברות על גבי מחברות, בתוכם שירים של אהבת הארץ, וכתבים ממש עמוקים של קרבת השם, של המהות של התורה. וסיפר לי אחד החברים שהאהוביה, הוא היה מתבודד, אז אמרתי, מה, האהוביה היה ברסלבר? אז בוודאי שהוא גם היה מאוד מחובר לברסלב, אבל... אמר לי, תשמע, התבודדות של אהוביה היא התבודדות שונה. וניסינו ביחד לפענח את זה. אמר לי, תקשיב, כשהוא היה מתבודד, הוא היה יושב ופשוט מקשיב, כאילו צופה בערים ומקשיב. אז זאת התבודדות שאתה לא מדבר אל השם, אלא מדבר קצת ובעיקר מקשיב. ודרך מה אתה מקשיב? דרך האדמה. דרך האדמה, רבי יהודה הלוי אומר שנבואה היא רק בארץ ישראל, לא בעבורה, אז זה לא רק במובן הפשוט שזה קורה בארץ ישראל, אבל אתה מקשיב ישירות לשמיים. כנראה זה קורה בארץ ישראל, כי השמיעה הנבואית היא באה על המצע הזה של החיבור לאדמה, להקשבה, לקשר עם האדמה של ארץ ישראל. אחרי זה הוא היה מסיים את ראיית הצון, חוזר, ואנחנו אמרנו לאהוביה, כאילו, בסדר, מאחזים, ארץ ישראל, אבל מה עם תורה? אין, צריך ללמוד תורה, להתגדל בתוך עולמה של תורה. והוא התעקש שהוא צריך להיות במאחז באותה תקופה, בסוף הוא כן הלך ולמד בכולל, וסיים את כל בשר וחלב, מתוך איסור והיתר, עוד בגיל 16 וחצי, אבל אני מדבר על שנה לפני הרצח. והוא היה, אז הוא פשוט דאג לעצמו להברך שיבוא וילמד איתו שם למטה, והם היו יושבים 6.5 שעות ביום ולומדים, היה לו סדר, זה פורסם אחרי הרצח, הרבה חרדים התפעלו מאוד ופנו אלינו והגיעו גם להפגנות, בגלל שהם ראו את הדף הזה שהוא תלה ליד המיטה שלו, של הסדר יום שלו, של כך וכך שעות לימוד תנ"ך, כך וכך שעות ללמוד משנה ברורה, מסילת ישרים, גמרה, עיון, פשוט היה לו סדר יום, והיה יושב שם ולשבת בתוך בקתה שעשויה מעץ, עם גג מתכת, עסקורית, במעוז אסתר, שזה ספר מדבר, בפנים זה יכול להגיע ל-50 מעלות חום, והוא יושב ולומד. ואני שאלתי אותו, תגיד, לא עדיף שתלמד בישיבה? הוא אומר לי, אבא, אני מתרכז פה יותר טוב. הלימוד פה נכנס הרבה יותר עמוק לתוך הלב. זהו, ככה במילים קצרות, ככה, טיפה להכיר את הדמות. ילד חדור כזה.
איך הוא התגלגל, איך הוא התגלגל אל האירוע הזה? מה הוא עשה שם? מה היה הסיפור שם? אני יכול, אבל חוזר בצורה חדה אל, אל, אל היום המר והנמהר עצמו.
כן, אז תראה,
הרי,
אני לא יודע.
הרי הדמות של אהוביה, אולי אני אומר קודם לכן איזושהי מילה. יש, זה כמעט מקיאוורי מה שאני אומר עכשיו. יש נרצחים שהם ברי מזל, שהם לא נשכחים, שהם הופכים לאיזשהו ציר שסביבו נוצר זעזוע לאומי. שלושת הנערים שנחטפו, כן, יש אין ספור מקרים שאתה שומע, העם מזדעזע, ממשיך את סדר יומך, ויש נרצחים שהתמזל מזלם. כנראה שמשהו בנפשם של אותם אלו היה מחובר, אני יודע, ברובדים לחווים או עליונים, נשמת האומה או משהו כזה. בוודאי שהאהוביה היה מחובר באופן שאנחנו לא יודעים להסביר אותו, ולכן הוא כל כך בוער בקרבם של רבים. אבל עכשיו כשאני שומע את דמות המופת הזו, כן, בוודאי ומספיק לראות את התמונה שלו, כן, התמונה של אמא, של פני מלאך הקורנות הללו, התמימות והשמחות הללו, זה כל כך הפוך לתמונה שמנסים לצייר. מה בדיוק היה הסיפור שם?
קודם כל, כמה שאתה מתאר אותו כדמות מופת, אז רק להרגיע את כולם, הוא היה ילד נורמלי, של מדי פעם צריכים לקרוא להורים למנהל, לבית ספר, ובקיצור, היה גם שובב, טס על האופניים, מעיף עפיפונים, עושה גם צחוקים ושטויות, כן? אבל עם כל זה באמת היה לו משהו משלו. קודם כל, השאלה שאתה שואל היא שאלה שבעצם החתמה, קטם, החתמה כללית על כל הנוער הגבעות, מה שמנסים לצייר אותם כאנשים מופרעים ואלימים ולא ערכיים ומאוד לא מוסריים וכולי וכולי. זאת החתמה שמנסים להחתים את כל הנוער הגבעות, וראה זה פלא, רבני תורת הארץ הטובה, בראשם הרב דרוקמן, כל הרבנים, הרב שמואל אליהו, הרב דוד חי הכהן, רשימה ארוכה של רבנים מהציונות הדתית, הגיעו למאחזים, לגבעות, פגשו את הנערים ופשוט אמרו, וואו, התקשורת שיקרה עלינו, זה נערים איכותיים, אידיאליסטים, מדהימים, ולכן היה את מסע הרבנים לגבעות ואת הקרוז, שהרבנים הוציאו, שחתומים שם למעלה מ-50 רבנים מהציונות הדתית, של תמיכה בנוער הגבעות וקריאה לכל הגופים, למזכירויות, למועצות, כולם לתמוך בנוער הגבעות. אני יכול להדכן שגם התחלנו פורום של נוער גבעות עם המועצה של בנימין, ובאמת מתחיל להיות קשר מאוד מאוד חם ובונה. עכשיו, אתה שואל אותי מה היה שם באירוע, אני לא יודע. אני לא יודע בדיוק מה קרה שם. אז אין לי תשובה לשאלתך. אני יכול, אם מאשימים אותם בזריקת אבנים, אני לא יודע מה קרה, מי עשה, אני לא יודע שום דבר, אבל אני כן יכול להגיד שאנחנו בדור שנרדם. אני לא יודע איך זה קרה, אולי זה כל הפיגועים שקרו בשנות ה-2000, 2001, 2002, מי שזוכר את האוטובוסים, נראה לי, הפכנו להיות אפתים כולנו, ונהרגים יהודים יום-יום, סביבנו, כל הזמן, נקטפים אחד אחרי השני, פיגועים, וכל אדם הוא עולם ומלואו, כל משפחה, אין לנו מושג מה קורה לה בעקבות מה שקורה לקרובים שלה, שנהרגו, שנרצחו בפיגועים, אנחנו אולי כואבים, איזה באסה עוד פיגוע, אבל יש אנשים כמו אהוביה שהיו כל כך מחוברים וקשורים אל כל עם ישראל, אל כל יהודי, שהם הם כאבו כאב, הוא הרבה פעמים היה ממש לא יודע לשית עצות בנפשו מרוב כאב על עוד רצח של יהודי, כי זה לא רק יהודי פרטי שנרצח, זה ההשפלה של כבוד האומה שקורית בעקבות הדבר הזה, זה היה כואב לו עד תהום, ממקומות שהם כאילו מעבר לו. אז אני לא יודע מה התחולל בליבו.
אבל בכל מקרה,
זה משהו עמוק.
בכל מקרה החל מרדף, נכון? החל מרדף אחריהם, הם ברחו מהשוטרים, או הנהג ברח מהשוטרים, או כולם יחדיו, זה לא משנה כרגע, הם היו ברכב, והם ברחו מרכב המשטרה שדלק אחריהם, ונכנסו לאיזשהו כביש שמסתיים, כביש צדדי שמסתיים איזשהו בסיס, נכון? כמו מכביש ללא מוצא.
כן.
ומה קרה שם?
מה שקרה שם, לפי מיטב ידיעתנו, כן, אני לא הייתי שם, אבל לפי מיטב ידיעתנו, אנחנו שלחנו בוחן תנועה, שהוא הגיע למקום מיד בתום ברגע שהמשטרה אפשרה לפתוח את הזירה, אחרי 5.5 שעות שהם סוגרים את הזירה, והגופה של אהוביה מוטלת בשטח, שזה לא טוב, מבחינה הלכתית גם לא טוב, צריך להזדרז בקבורה כמה שניתן. בסוגריים, היה להם מספיק זמן לתאם גרסאות ולבדוק את כל הממצאים ולהסתיר מה שהם רוצים, מצלמות או מה שהם מצאו. הם הסתובבו בשטח והגיעו לכל פינה שיש מצלמה בכל הרדיוס הרחוק והורידו את המצלמות. אבל הבוחן תנועה שלנו שהגיע לשם לשטח שיש לו ותק של 30 שנה פלוס במשטרה והוא מוערך מאוד, הבוחן תנועה הזה אומר בצורה חד משמעית שמדובר בניגוח. כולם ראו את התמונות שבצלאל סמוטריץ' הוציא, הוא נכנס לתוך הזירה כשניסו למנוע ממנו, ויצאו התמונות של המכה בפגוש הימני הקדמי של הרכב שבו נסעו השוטרים, הרכב המשטרתי, שזה ממש מעיד על ניגוח. הצורה של המכה היא צורה שמעידה על מכה קלה. מה זאת אומרת מכה קלה? מכה בפינה. ולא כמו שהמשטרה ניסתה לטעון שרכב הנערים הוא שזיגזג וגרם לעצמו לתאונה כי הוא התנגש במשטרה, כי זה היה יוצר מכה ממש שנראית אחרת, זה אמור להיראות כמו מריחה ארוכה על כל הפגוש הקדמי, וגם על טענתם צריך לשאול, אם ניידת רואה לפניה רכב מזגזג, מה היא נכנסת לצד של הרכב, לתחום של הצד של הרכב, הרי היא יודעת שהתנגשו בה. ושיגרם הדבר הזה, גם זו שאלה, אפילו לטענתם. כן, מזעזע.
אז הם ניגחו את הרכב, והרכב כתוצאה מכך התהפך והתגלגל כמה פעמים אל השוליים, אל התעלה.
כן.
והאהוביה כנראה עף מתוך הרכב החוצה, ונותר מתחתיו, שהרכב הפוך, ובעצם שוכב עליו.
כן, הרכב לא היה הפוך, על הגלגלים עליו.
והמשטרה, השוטרים מונעים מעזרה שהייתה בשטח, פרמדיקים צבאיים, לבוא ולגשת, להושיט עזרה.
כן, נכון.
בעיניי זה רצח, אני לא יודע מאיזה דרגה, כן? אבל בכוונה תחילה לגרום לתאונה, ואחר כך למנוע הושטת עזרה, זה רצח. זה רצח, וההתלבטויות הללו, אם לפתוח בחקירה או לא לפתוח בחקירה, אלו התלבטויות נלוזות, אין לי מילה, אני מחפש את המילה לתאר אותם, לתאר את עצם ההתלבטות, אילו מדובר היה במרדף אחרי פורעים ערבים, גנבי רכב, זורקי אבנים ערבים, ועכשיו הם מתחילות הפגנות בערים ערביות, לא חקירה משטרתית, ועדת חקירה, ממלכתית. זה פשוט מרתיח את הדם. ואני רוצה לומר לך שכשאני הסתכלתי ההפגנות הללו, אמרתי לעצמי, ואתה מרגיש את הלחץ של המשטרה, את הלחץ של המערכות, כי ההפגנות הללו מטרידות מאוד את המשטרה, מטרידות מאוד. רואים שהאנרגיות רק מתגברות. זה לא, זה הרי לא ייגמר כמו שזה עכשיו, זה גם, זה יימשך, זה יתפשט אל כל הארץ. יש כאן משהו, בין אם זה כמו שאמרתי קודם, משהו באהוביה, משהו בסיטואציה, בשילוב של הדברים, במצב שמגיע לאיזושהי רוויה שאי אפשר יותר, במין פקק כזה שנפרץ אחרי הפרעות בלוד וכן הלאה וכן הלאה, כן. הם נלחצים, וזה טוב,
כן.
זה מאוד מאוד
כן.
חשוב, אני אגיד לך למה,
זה אולי
לך
גם
למה
איזשהו
זה...
אות קלון, בשבילם כל הסיפור הזה של אהוביה הוא סוג של אות קלון, אז לכן הם כל כך נלחצים
לא,
וכל כך
אבל
מגיבים.
יש, אני כמובן אתן לך לומר, להשלים מה שאתה רוצה לומר, אני רוצה לומר שזה חשוב קודם כל מהסיבה הפשוטה, שאם לא יהיו את ההפגנות האלו, זה פשוט יקרה שוב. בגלל שאתה שומע מכל כיוון שכבר פשה הנגע במשטרת ישראל, בחיילי צהל, לראות את הצד היהודי כאויב לכל דבר. קצינים בצבא מתבטאים בצורה כזו שהם אומרים, כן, אם צריך, נראה בהם כמי... נראה ב...
השר לביטחון פנים, השר לביטחון פנים, עומר בר לב, הוא בעצם מוציא אמירה שלשום, שאהוביה האשם, והשוטרים רק ביצעו את תפקידם, וזה רק קומץ של נערי גבעות שעכשיו זועקים כי מפריע להם שקרה דבר הזה, ובכלל אין צורך לחקור. בתוך האמירה שלו הוא בעצם רומז, חבר'ה, מה אכפת לכם? זה נער גבעות. אם הוא נער גבעות, אז אפשר שהוא ימות. זה לא כזה נורא, וגם לא צריך לחקור. בשביל מה לחקור? שהאמירה שלו היא ממש פירוק אושיות הדמוקרטיה.
מדובר באותו עומר בר לב, שהסביר שהנשק שקיים בכמויות אדירות בידי הערבים ובידי הבדואים, הוא אולי לא חוקי, אבל לגיטימי, כי הם צריכים להגן אחד על השני, אחד מפני השני. מגלה הבנה לעניין הזה, זאת אומרת, אנחנו מדברים בתודעה של מנהיגים, מנהיגים על, איך שאיך לקרוא לטיפוסים הללו, שפשוט חיים בתודעה של נחיתות, בתודעה של התנצלות מול ערביי הארץ הזו. מתביישים בעצם קיומם פה, בוודאי שבעצם קיומם הריבוני פה, מרגישים נחיתות כלפי בעלי הבית מבחינתם, הערבים, וזה, זה, 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 אתה רואה כתת בתי המשפט משחררים את הפורעים ואת הגנבים ואת האנסים ואת כל החשודים מיד למחרת, כל תיקי החקירה נגד הצתות בתי הכנסת בלוד נסגרו. ידעת את זה? ולעומת זאת, בנערי הגבעות, זה אלה אויבי האומה, והתקשורת מתגייסת על מנת לקבע את התחושה הזו כלפיהם, ודמה מותר, ולכן יצירת המאזן הזה, שלא יהיה פה שקט, לא יהיה פה שקט, אם הטיוח הזה יימשך, כאילו שדמה מותר, הוא חשוב ביותר, חשוב ביותר, אני יכול לומר ש... פשוט מוריד את הכובע בפני כל מי שמגיע להפגנות עליו. זה פשוט הצלת נפשות.
אני מסכים. אני חושב שאני גם רואה בפועל שמגיעים אנשים מאוד מגוונים. מגיעים אנשים מסורתיים, חילוניים, דתיים לייט, דתיים חרדלי, כל הסוגים מגיעים, ואנחנו מודים מאוד. בסופו של דבר זה נותן לנו כוח להתמודד עם השבר האישי שלנו, כשאנחנו רואים כמה הדבר הזה מצית לבבות, ולוואי שיווצר מזה איזשהו תהליך, תהליך של שינוי בעם ישראל, של חזרה לדרך האמיתית שלנו. הן עם כלבי יקום וכארי יתנשא. ובמקום לעמוד מן הצד ולהיות מתוסכלים מהמצב של המדינה, אנחנו צריכים פשוט לבוא ולהגיד, עכשיו תורנו, עכשיו תור הפנימיות האמיתית, המעטפת הזאת של קומת החול של עם ישראל, שהרב קוק במאמרי הראי"ה קורא לה משיח בן יוסף, המעטפת הזאת צריכה להישאר חיה וקיימת, אבל צריך להפיח בה את הנשמה שלה, שהיא הלב, שזה בעצם השלב הבא שלנו, של עם ישראל. אנחנו צריכים להרים אותו, וזה ללכת על כיוון של ממלכת כהנים וגוי קדוש, להתחיל לכונן פה ממלכה ומדינה שהיא בנויה על בסיס האופי הפנימי שנמצא בתוך התורה, האופי הפנימי שנמצא בתוך הדבקות האלוקית של עם ישראל, והדרך היחידה להיות פה בארץ מבלי להתרפס לגוי, זה רק כשאתה מלא בקומה הפנימית האמיתית שלך, לא במעטפות חיצוניות. אתה צריך להיות מלא בקומה שלך, כשאתה תהיה מלא בקומה שלך, אז הכל יסתדר כבר בלי שום צורך להילחם, בלי שום צורך להיות כובש במובן הרע. יש בן אדם שהוא כובש, אתה עומד מולו, אתה מרגיש שהוא כובש, כי הוא כזה מנהיג, אז אתה נכבש, הוא פשוט העומק שלו כובש אותך, אתה נהנה מהכיבוש הזה. אז כשעם ישראל ירים את קומתו, זה יהיה כיבוש פנימי, כמו מלכותו של דוד המלך. אני מאוד אוהב את הפסוק שיוסף הצדיק אומר, הנה קמה אלומתי וגם ניצבה, והנה תסובנה אלומותיכם ותשתחוונה לאלומתי. כשאנחנו רק נתייצב, כשהאלומה שלנו תתייצב, כל המסביב כבר יסתדר.
אברהם, כנראה שהקומה הזקופה הזו, קמה אלומתי וגם ניצבה, כמו אתה אומר, הקומה הזו מתייצבת שם בגבעות דווקא.
אמת, היא מתייצבת מאוד בגבעות ובעוד מקומות, אבל חלק מאוד עמוק פנימי וזך מתייצב דווקא בגבעות, הולכת ונוצרת שם סוג של אישיות, סוג של תרבות מאוד אותנטית.
מה הנקודה הזו של הגבעות? איך אתה מאפיין את הנקודה הזו של הגבעות? מה מייצר את הדמות הזאת, הזקופה הזו דווקא שם?
יש בזה כמה מרכיבים. קודם כל החלק הזה של הקשר לארץ ישראל. וארץ ישראל לא רק כאיזה אידיאל כזה שלימדו אותנו בבני עקיבא כשהיינו קטנים, זה משהו כזה אידיאל. זה מציאות קומת חיים שלמה. ארץ ישראל בכמה רבדים ובכמה מובנים, אם במובן שדרכה יש לנו קשר אל השמיים, ואם במובן שארץ ישראל היא ארץ הקודש, זאת אומרת, היא הארציות של הקודש עצמו, כמו כל דמות גדולה, נחשוב לרגע על הרב אריה לוין, אז יש לו קומה ארצית באישיות שלו, יש לו את הרבדים הארציים שלו, שבהם הוא מתבטא, אז ארץ ישראל, ארץ הקודש, היא הארציות של הקודש, של הקדוש ברוך הוא. אז בעצם להיות יהודי ארץ ישראלי, כמובן זה לעשות גבעה, לכבוש את השטח, אבל זה הרבה מעבר לזה, זה להיות אדם שכל הפנימיות שלו היא מדויקת, היא מכוונת, היא נאמנה, היא משקפת עולמות פנימיים של דבקות בקדוש ברוך הוא, של עולמות של ערכים, ערכי קודש, הרב קוק קרא לזה אידיאלים אלוקיים, המידות העליונות מופיעות באדם, מה הוא רחום, הפתר רחום.
תרשה לי לחלוק איתך משהו מהניסיון שלי. כאשר הקמתי את זו ארצנו, בשנת 1994 עוד זה היה, כן? עם פרוץ הסכמי אוסלו, ואז באנו עם הרעיון הזה של מבצע מכפיל, שכל יישוב יוצא מתוכו איזשהו מאחז, איזשהו יישוב קטן קטן, ומכיוון שיהיה ככה 130 יישובים קטנים חדשים, המשטרה, הצבא, המדינה לא תוכל לפנות אותם אחד אחר השני, הם יקומו אחרי שיפנו אותם, וכך אותו הסכם אוסלו שארור, שמתגבש, ינוטרל. זה היה הרעיון. עכשיו, זה היה רעיון כל כך חדשני, משום שאנחנו כבר מדברים על שלב שבו ההתיישבות מתמסדת, הליכוד בשלטון שנים רבות, כמי 77, בתים גדולים תבנה, כן, הבתים בקדומים ובקרני שומרון הפכו להיות בתי פאר, וכבר יש לנו את, את בגין ושמיר, זיכרונם לברכה, שישמרו עלינו, והכל בסדר, ומועצת יש"ע הפכה ממוסדת, ואף אחד לא חלם, לא העלה על דעתו, לצאת מן הגדרות. עכשיו תפקידה של המדינה, אנחנו את שלנו כבר עשינו. אני כתבתי אז בספר, אני כתבתי בספר שכתבתי במקום שאין אנשים, שההתיישבות ביהודה ושומרון, אותה רוח גדולה, שהייתה בסבסטיה וחנן פורט, זיכרונו לברכה, וכן הלאה, שאבה את העצומות הנפש שלה כמובן מן האמונה. אבל את הלגיטימיות למעשה ההתיישבות, בניגוד לחוק וכן הלאה, הם שאבו מהגרעין של הציונות העובדת, בעין, של מפלגת העבודה, משה שמיר, כן, כל אותו גרעין ציוני בשמאל האידיאליסטי דאז, וכש הליכוד עלה לשלטון ב-77, אותם גורמים, כולל אבל, אגב, יגאל אלון, אפילו שמעון פרס, אני זוכר, דאג לגנרטור בעופרה וכן הלאה, הייתה איזושהי חמימות, איזושהי ראייה רומנטית של ותיקי מפלגת העבודה, את המתנחלים הראשונים, כסוג של ממשיכי דרכם כך או אחר, ציונות. אבל בשנות ה-90, כבר כל זה היה מאחורינו, השמאל כבר לא נותרה בו לחלוחית מאותה הגשמה ציונית, היאחזות ערכי ההתיישבות שהאמינו בהם בעבר, ולכן לא קמו יותר התנחלויות, לא הייתה לגיטימציה בעיני דור המייסדים להמשיך את מפעל ההתנחלויות. ולמה אני מתאר לך את כל התהליך הזה? כי מה שיש בדור הבא, וכשאני באתי עם הרעיון הזה של מבצע מכפיל, אז כמובן שמועצת יש"ע התנגדה נמרצות לדבר הזה, ונאלצנו לפעול כנגד מועצת יש"ע, ומאחזים במקום לצאת בבת אחת 130 עלו בזה אחר זה, אחד פה אחד שם, כי את מעט הכוחות שעוד נותרו נאמנים לתוכנית המקורית, אחרי שמועצת יש"ע ניסתה למנוע את המאחזים הללו, לא, הכוחות הללו לא היו מספיקים, לא הספיקו כדי ליישם את התוכנית המקורית, וכמובן שלא הייתה בעיה לנפנף אותם אחד אחר השני, ובכל זאת, כמה מן הנקודות הללו נותרו, בעיקר באזור שילה, נותרו במקומם, ואני לא לוקח לעצמי שום קרדיט פה, כל הקרדיט פה הוא מסירות נפשם של מי שיצאו, וחלו את התהליך הזה, אבל ככל הנראה היה כאן באמת סוג של ניצוץ שהחל את הסיפור. מה שמייחד את המאחזים, את נוער הגבעות, הוא שמבחינת מסירות נפש, הוא כמו דור אבותיו בסבסטיה, בקרני שומרון, בקדומים, אבל בשונה מדור אבותיו, הוא את הלגיטימיות לא שואב מהמדינה ומהציונות, הוא גם את הלגיטימיות שואב מן האמונה. ולכן, נוצרת פה הקומה שאתה מדבר עליה, קומה שעומדת בזכות עצמה, בגב יהודי זקוף, לא רק מסירות נפש של אנשים מאמינים, אלא גם תחושת השליחות והמנהיגות, המנהיגות שכל כך חסרה הייתה בדור המייסדים.
כן.
בעזרת השם יצמחו לנו מתוך הגבעות הללו מנהיגים לאומיים.
אמן,
יש סיבה.
זה מה שיעדו לאהוביה. אני שבוע לפני הרצח פניתי לרב שלו, רב מאוד יקר, ואמרתי לו, תשמע, אהוביה מתנתק ממני קצת, הוא לא מדבר איתי הרבה, הוא נסגר, אולי תקבע עם אהוביה חברותא טיפולית, הוא לא ירצה טיפול, אבל תקבע איתו חברותא ותכניס מסרים טיפוליים. הרב שלו עונה לי, במילים האלה אני כמעט מצטט אותו, ואני נזכר שהוא אמר לי את זה מדי כמה שנים שהייתי מדבר איתו, היה אומר לי את אותה מילים. אומר לי, הבן שלך ענק שבענקים, עתיד להיות מנהיג בישראל, ככה אומר לי הרב שלו. הראש ישיבה, הרב מיכאל אלוש, גם הוא השקיע באהוביה אנרגיות פי כמה ממה שהוא השקיע מהרבה מתלמידיו לאורך ההיסטוריה שלו, וזה את זה הוא אמר לא רק אחרי הרצח, גם תוך כדי, הוא אומר לי, כמה אני משקיע בבן שלך, הוא דמות ענקית, קשה להכיל אותו, אבל הוא ענק. אמרתי לו, תקשיב, הרב, תשקיע, יש לך עוד הרבה תלמידים, הוא אומר, אני לא יכול, יש משהו גדול בבן שלך. אפילו אחרי הרצח, אז ממש בתום השיבה, התקשר אלינו, הרב יעקב עדס, אחד המקובלים הגדולים של הדור, מי שמכיר, והוא מדבר איתי, והוא מתחיל לדבר איתי המון על, 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 על נשמות של מנהיגים, על אנשים שיש להם יכולת של ההשפעה על הדור, וכנראה שיש פה איזשהו נשמת מנהיג שהקדוש ברוך הוא בחר שהיא תיצור את התהליכים הלאומיים שלה גם בלי גוף. לפעמים בלי גוף אפשר להיות יותר גמיש ולהגיע ליותר מקומות ולהיות בכמה מקומות בבת אחת. אז כן, ואני בטוח, סמוך ובטוח שיש שם עוד דמויות, אני מכיר, אני היום ברוך השם מכיר כמעט את כל הנערי גבעות, ואנשי גבעות, משפחות גבעות ומבוגרי גבעות, זה לא נכון לקרוא לזה נערי, זה תיוג שבחרו להם לא יודע מי בתקשורת, ואכן יש שם אנשים עומק עומקים, נשמות גדולות, מאוד מאוד עצמיות, יש מונח ברב קוק, שהרב קוק קורא לזה הזרמה נשמתית, יש שם אנשים שאני מרגיש שיש בהם הזרמה, הם מדברים, ובתוך המילים שלהם יש זרם, זרם חי, הם עושים, הם פועלים, הם מביעים, הם מדברים, האישיות שלהם קורנת משהו מאוד 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 עמוק. אז
אתה
כן.
אתה מתאר כוחות נפש וכוחות חיים וחיות וחיוניות שכל כך, שעומדים בסתירה כל כך תהומית ל רוח שאנחנו מוצאים היום בהנהגת ישראל, בפוליטיקה הישראלית. הרי שעת הנפש הכללית מכל מה שמתחולל בכנסת, בפוליטיקה, בממשלה, חוסר התוחלת, אף אחד כבר לא מצפה לשום דבר. והנה גדל לנו ככה בחצר האחורית, בלי שאנחנו מרגישים, איזשהו קדר מופלא של מנהיגים. תגיד לי, אברהם, איך הילד, איך אשתך לקחה את כל הסיפור הזה? איך אתם מתמודדים? איך בכלל נודע לכם הסיפור הנורא הזה?
כן. הרבה שאלות שאלת. איך אנחנו מתמודדים? איך אשתי מתמודדת? איך נודע לנו? בוא נדבר על המתמודדים. איך נודע? זה פרט גם כואב. שאף גורם רשמי לא הודיע לנו, הידיעה הייתה צריכה לבוא על ידי שהשגנו אותה ועל ידי שעשינו חשבון אחד לאחד, אבל לא נפרט על זה, זה גם נקודה כואבת.
לא התקשרו אליכם מהמשטרה? לא הודיעו כלום?
לא. עד יום זה אני קיבלתי שתי טלפונים מן המשטרה, בשניהם מזמינים אותי ואת אשתי לחקירה. בשבעה טלפון מהמשטרה, מזמינים אותך ואת אשתך לחקירה בימ"ר תל אביב. מזעזע. אי אפשר לבוא ולהגיד מצטערים, כואבים את כאבכם, אי אפשר להגיד את זה, אי אפשר לשלוח נציגים, אי אפשר. רק להזמין לחקירה זה הכל. אבל לא קיבלנו שום ידיעה מגורם רשמי, אני נסעתי בדרכי לבית החולים, חשבנו שאולי הוא פצוע, ועשיתי המון בירורים בדרך, ופשוט ביררתי בבית חולים מאנשים שהגיעו לשם, והבנתי מי הם הפצועים שהגיעו, 4 פצועים, ואין עוד מישהו, לא, וידענו שיש הרוג אחד, אז עשיתי תרגיל בחשבון, לצערנו. זה היה מצב הזוי, כי אני עובד סוציאלי ברווחה, ומי שאמורים לעשות את הבשורה המרה, זה מקצוע, לדעת לעשות בשורה מרה למשפחה, מי שאמור לעשות את הבשורה המרה, זה המנהל רווחה. אז מצאתי את עצמי, מתקשר אליו, על כביש בגין, בדרך חזרה הביתה, ואומר לו, אני מבשר לך שאתה אמור, כנראה בקרוב לבשר לי בשורה מרה. בהחלט. בהחלט.
מה הם חקרו אותך?
לא חקרו, לא הסכמנו לבוא, חוצפנים. אתה יודע מה הייתה התשובה שענינו להם? ענינו להם, לא. אם אתה זוכר, היה איזשהו איש שחום בניו יורק, ששוטר הרג אותו.
כן,
ועד
כן.
עד שלא הגיעו השוטרים וקראו ברכיים, אז הפכו להם שם את העיר. אז זוכר את העניין הזה, עד שהם לא באו וקראו על ברכיהם וביקשו סליחה. כל המפקדים של המשטרה שם. אז זה מה שענינו להם. קודם תבואו, תכרעו ברך לפנינו, על הרצפה. תבקשו סליחה, אחר כך נדבר איתכם בכלל. אתם קוראים לנו לחקירה? צריך לחקור אתכם. צריך לחקור אתכם, אנחנו צריכים להיחקר? זאת התשובה שענינו להם. כן, זה ה... עוצמה זקופה של אשתי, היא הגיעה עם התשובה הזאת, וזה דבר עוצמתי מאוד. קשור גם למה שדיברת קודם, הנה כמה אלומתי, על הנערי גברות, כנראה אהוביה קנה את זה מהחדירות הבהירה הזאת שנמצאת אצל אשתי.
וספר לי קצת באמת, אברהם, איך אתם בבית? קודם כל, מי איתכם בבית? כמה אתם בבית? בנים, בנות?
יש לנו 7 ילדים, אחד בלי גוף, 6 עם. אז בבית אנחנו זוג הורים ו7 ילדים.
איך החיים, הצלחתם להשיב את החיים למסלולם פחות או יותר?
באופן כללי כן. אנחנו הולכים לעבודה, מבשלים, מנקים, הולכים לעשות קניות, ילדים הולכים לבית ספר, משחקים, יוצאים לטיולים, הולכים לגן שעשועים, כן? חיים חזרו למסלולם, אבל בפנים יש התחוללויות מאוד מאוד משמעותיות, עמוקות, כואבות, מפתחות, שקורות אצל כולנו, כל בני המשפחה, כולנו הולכים גם לטיפול, כל מי מבני המשפחה שצריך טיפול, כן, מאוד מאוד, מאוד כואב, מאוד מורכב, אבל בסך הכל החיים חזרו למסלולם, הסערה המדינית שקורית סביב הסיפור היא מאוד מקשה לחזור למסלול, כי תמיד יש בזה המון התעסקויות, אבל כן.
מה היית רוצה שיקרה, אבל? איך היית רוצה שהדברים באמת יתפתחו? מכאן ולהבא, שתהיה חקירה, שמה, איך, תתאר לי, מה היית רוצה שיקרה?
אתה יודע מה הייתי רוצה שיקרה. הייתי רוצה לראות...
אני חושב שאני יודע, אבל תתאר, נסה לתאר לצופים שלנו.
כן. אני אתחיל מהסוף, כן? הייתי רוצה לראות, שיקרה בית מקדש, נבואה, סנדרין, ארץ ישראל השלמה, זה מה שהייתי רוצה שיקרה. בהקשר הספציפי של האירוע שלנו, הייתי רוצה שהאירוע הזה של אהוביה באמת יעשה את הצעדים שמובילים לקראת מה שדיברתי קודם, ואני המשלתי את זה ככה בשבעה או קצת אחרי השבעה, שהאירוע של אהוביה הוא כמו מחט כזאת ברמה לאומית, מי שמכיר, יש דיקור סיני. אם אתה שם את המחט על הגוף בנקודה הנכונה, אז לא רק נגעת בנקודה, דרך הנקודה הזאת הדהדת לכל הפנימיות, ואולי הבאת בריאות מהנקודות הפנימיות. אז כל התפילה שלי אל הקדוש ברוך הוא, זה שהמחט הזאת, שהיא תהיה מכוונת לנקודה המהדהדת הכי פנימית, ותוליך מהלכים מאוד עמוקים. אז בצורה פשוטה הייתי רוצה שקומה על גבי קומה, שבהתחלה יצא הצדק לאור. אחרי שיצא הצדק לאור, אז אנשים, זה יעשה איזשהו תיקון. קודם כל שיסגרו את ימר שי, ואת כל המונח הזה בכלל של הרדיפה אחרי נוער גבעות. יהיה תיקון במשטרה, יתחיל להיות פה יותר צדק ויושר. אנשים יותר יאהבו את הדמות הזאת, דרך שאוהבים את הדמות הזאת יתחילו להתחבר לקומה הזאת. הייתי רוצה שיהיה חיבור בין החרדים לדתיים הלאומיים ולמסורתיים ולכל החילונים השורשיים שיש בהם את הגאווה הלאומית, שיבצר, כי הדמות הזאת של האהוביה היא ממש, רואים את זה בהפגנות, היא ממש משהו שמאחד את זה. ועל ידי כך תתחיל לפעפע מבפנים הקומה הזאת שדיברנו עליה קודם, ותוליך אותנו אט אט אל היעדים שדיברתי עליהם, של בית מקדש, סנהדרין, נבואה.
בעזרת השם. מה אני אגיד לך? ההפגנות הללו מתקיימות כל מוצאי שבת, איך זה מבחינה טכנית, מי שרוצה לבוא ולהיות נוכח, איך זה קורה? איך מתחברים אל כל המהלך הזה?
כן, אז יש הפגנות כרגע זה נתון לשינוי, אנחנו מדברים כרגע על חמישי, מוצאי שבת, ועוד איזושהי הפגנה באמצע השבוע, בסגנון אחר, סגנון מיוחד.
ומאיפה מקבלים את המידע, מה קורה, מה מתארגן?
אפשר להיכנס לדף הפייסבוק לקחי אהוביה, ולראות את זה שם, תמיד, ואנחנו משתדלים גם להפיץ בכל האופנים ברשתות.
אברהם, מה אומר או מה אדבר? תעצומות הנפש שלך והאופטימיות שלך והראייה הבוטחת קדימה הם משהו ללמוד ממנו ולהתרומם בזכותו. בעזרת השם שתהיה לכם נחמה בכך, קודם כל בכך שכל משאלות לבך שהבאת עכשיו באמת התקיימו בעבורך, בעבור המשפחה ובעבור כל עם ישראל. שלא נדע עוד, לא שאתם לא תדעו צער, שעם ישראל לא ידע עוד צער מחדילה וחס מן הסוג הזה, שנזכה לראות את כוחות הביטחון של מדינת ישראל, חוזרים אל שפיותם, אל זהותם, יודעים להבדיל בין אוהב לאויב, יזכרו מי הם ועבור מה הם נלחמים, ובעזרת השם שמכאן נעלה מעלה מעלה אל בניין בית המקדש במהרה בימינו.
אמן.
תודה רבה לך, תודה רבה לך על הרעיון האמיץ והחשוב הזה.
אמן. משה, תודה לך על כל המסירות, אני רואה אותך כל הזמן, רעיון פה, רעיון שם, ואתה מבטא תכנים מאוד עמוקים ופנימיים, אתה פשוט לא עוצר. אני בהחלט מתפעל מהעשייה שלך, מדהים.
תודה, תודה לך, תודה.